רבותיי ורבותיי, שלום לכם. שוב ועדיין במסענו עם הרב אורי שרקי, אנחנו מתארחים בספרייתו המופלאה, שהוא איננו משאיר אותי דקה לבדי עם ספריו, והוא יודע מדוע הוא עושה זאת. שלום לך, הרב אורי שרקי, ואל תשאיר אותי, אני גם לא רוצה להרגיש רק שאני אצא מפה. ואנחנו היום עוסקים בפרשה, פרשת ויקהל, חלק מאותן פרשיות ש... איך הגדרתי אותם בשיחה קודמת בינינו?
משעממות.
משעממות, יפה.
ואני קורא להן מאתגרות.
ואתה קורא להן מאתגרות, נכון. אבל חלק מהטעמים בפרשיות הללו הם נפלאים. בתור בלקויר אלה שעבר, תראה למשל, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי. תראה, הטעמים פה יפהפיים. ואני רוצה להתחיל עם זה מה שקראתי לך עכשיו, הרב אורי שרקי. יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת.
יפה.
תשמע, אני קודם כל ספרתי עד הנה, קודמי ספרו, עד הנה 4 פעמים כבר שהשבת מוזכרת. היא מוזכרת שוב ושוב ושוב. שאלה אחת שאני עסוק בה, נראה לאיזה תשובות נגיע, למה כל כך הרבה פעמים השבת מוזכרת שוב ושוב. כל כך קשה לשמור שבת שצריך שוב ושוב להזכיר?
אין שום קשה.
חכה, לא גמרתי עם הסטינג של השאלות, אתה מבין כמו מה התשובות שמסתתרות. 2, למה עונש מוות? מה הדבר הזה? זה כזה נורא. נתחיל בזה.
תראה, השבת היא המקדש.
מה אמרת?
כלומר... אותה קדושה שאתה מוצא בזמן מועתקת אל קדושת המקום. בעצם מה שאנחנו מוצאים בשבת בתוך הזמן, אתה גם מחפש איזשהו מרחב שגם הוא שבת.
בי נשבעתי, גם קדושה אינני יודע מה היא בשלב זה טרם בררי, יכול להיות שגם אחרי בררי התחת הדברים, לא אדע מה היא קדושה, אבל אנחנו נלבד במהלך הקלטות שאנחנו עושים נלבד.
בסופו של דבר, הנוסחה פה של הכתוב היא שהשבת מקבלת צורה מקדשית.
איפה כתוב כאן? אני קורא לך עוד פעם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, אתה תגיד לי זה קדושה, ואני אהיה לך קודש, הפסקת החיים הרגולריים, הפסקת המרוצה, שבת, שבתון יהיה להשם, אני לא יודע למה פה פעמיים, יום הכיפורים אני יודע למה פעמיים פה, אינני יודע, כל העושה בו מלאכה יומת.
מה המשך?
המשך כבר לא קשור.
כן, תקרא.
לא תברו אש
בכל מושותיך במשבת, וידבר השם.
כל הדת, אל כל הדת בני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם למור, קחו מאיתכם תרומה.
אל כל הדת בני ישראל, כלומר, הוא עוד פעם יקהיל אותם. כלומר, בעצם הכתוב רוצה
לא,
להשוות...
הוא מקהיל אותם פה, ויקל משה, הוא מקהיל אותם והוא מביא להם בסורות.
וכל הפרשה כולה עוסקת במקדש. זאת אומרת...
במשכן.
או במשכן.
שבדל עצום.
ועשו לי מקדש ושכנתי. אבל הגמרא מפורשת במסכת עירובין.
שמה?
היינו מקדש, היינו משכן.
כנראה לא הייתי בשיעור הזה בישיבה, נו,
זה מסכת עירובין והיא לומד בישיבה.
נכון.
אבל מה שרואים כאן זה שהכתוב איננו רוצה להיכנס אל המקדש לפני שהוא עבר דרך השבת. עד כדי ההשלכות ההלכתיות שמלאכות שבת למדו מהמקדש, אבל זה אומר משהו. זה אומר אותו מרחב שאדם מוצא בתוך הנפש כשהוא עוצר כל מלאכה, הוא מוצא גם במקדש. אולי תראה מה תשווה את זה לאגורה היוונית. זה המקום שבו כל האוכלוסייה מתכנסת כשצריך להתכנס, ושם מתקבלות ההחלטות. זה הדמוקרטיה האתונאית. כלומר, האגורה היא מקום שאותו באים למלא. המקדש הוא מקום שאסור להיכנס אליו. הוא במרכז המחנה, ואליו לא נכנסים. כי יש מישהו אחר שנוכח. כלומר, הנוכחות של הבורא בתוך בני ישראל מובלטת בכך שלא נכנסים לשם, כי המקום תפוס, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו כבוד השם. כלומר, יש אותה שביטה שאתה מוצא בזמן, אתה מוצא אותה במקום. ולכן אני חושב שכל מקום שמדובר על המקדש או על המשכן, ידובר על השבת.
יואו, כמה עניינים פתחת.
עכשיו,
בוא נתחיל.
בוא נדבר על
העונש
מוות.
תכף, לא נלך הביתה מהתוכנית הזו בלי שנדבר על העונש מוות, אבל אני חייב לך עכשיו 2-3 דברים. 1, ראה, העניין של ה... שהאדם, כולל משה, לא יכולים להיכנס לאוהל מועד, מתי ששכן
עליו.
שכן עליו הענן, על מנת שמשה ייכנס, הענן צריך להסתלק.
נכון.
וגם אז בני ישראל לא נכנסים, משה נכנס. אבל לא כן, שנייה, הרב אורי שרקי, שנייה. אבל לא כן הדבר ביחס למקדש, אתה זוכר את זה. למקדש, כולם מוזמנים להיכנס, תלוי לאן במקדש, ברור, ברור, אבל המקדש עצמו הוא לא ניטרלי מבני אדם, הוא לא מרחיק בני אדם.
לא המשכן, לא.
אני חושב שהרעיון של הענן שכשהוא יושב על המקדש, על המשכן, שבדל גדול, משה לא יכול להיכנס, אלוהים צריך להתפנות מהעולם, אני בטוח שאתה תאהב את מה שאני הולך להגיד, אלוהים צריך להתפנות מהעולם, או אם תרצה בדימוי מהמשכן, כדי שהמאמין יכול להיכנס ולבטוא שם.
ודאי.
זה רעיון שמוכר לך מאיזשהו מקום, הערה אחת, שנייה אחת.
רשי.
זה רשי? איפה רשי?
כן, ויקרא אל משה, שהכבוד הלך והתקפל, ושכן בין הקרובים. אתה לא צריך להגיע עד הקבלה של האריזה.
זהו זה, אני רציתי לגרור אותך לשם. אבל כאן צצה עוד שאלה גדולה אחת, והיא השאלה של... אתה מודע לזה, בעיית המילה כבוד, מה זה בדיוק הכבוד, אבל לזה אני מצא בפרשה הזו, זה רק רימוז כזה, בעתיד נתעסק עם זה. אבל אני רוצה לחזור לעניין של השבת, כיוון שביקשת להיכנס לעניין של עונש המוות. אבל אחרי שרימזת להרי לפני כן, אתה רוצה להתייחס לעצם המשפט שעל מנת שהאדם יהיה מאמין, האלוהות צריכה להסתלק מהעולם? זה משפט שאני לא בטוח שכל אחד מצופנו יורד לסוף.
זה מה שדמה, ויום השביעי זה הזמן שבו האלוהים מסתלק מן העולם אשר ברא אלוהים לעשות, כדי לתת לאדם אפשרות להשלים את הבריאה. כלומר, האדם נברא חסר. כל התרבות האנושית באה להשלים את הזהות האנושית. ואת זה צריך להשאיר לאדם לעשות.
מבחינתי, אבא נקרא לזה החילונית. ההשארה לאדם לעשות זה מסר ענק.
כלומר,
בתוך קונטקסט דתי, אתה פונה לאדם, אתה די עקבי בדבר הזה אגב, אתה פונה לאדם ואתה אומר לו, אתה אינדיבידואל, אתה הוא עושה. לא איזושהי סמכות מלמעלה שהוא...
נאמר כך, בין העולם היווני...
שסור אורי שרקי המרחיק לכת.
מי יודע. הייתי אומר שפשוט בין העולם היווני, הייתי אומר אנתרופוסנטרי, שמסלק לגמרי את האלוהות מהספירה של האדם,
אנתרופוסנטרי שהאדם במרכז.
כן, האדם במרכז. לבין העולם המוסלמי המעמיד את אלוהים במרכז ומוחק את החירות של האדם, היהדות מדברת על דיאלוג. ובדיאלוג יש מטרה להגיע לבגרות בדיאלוג.
או למתח דיאלקטי בין העולם שבו האדם במרכז או האדם בחוץ לגמרי.
או תאמר שמדובר על פנים אל פנים. כן, הרי כשאתה מדבר אפילו על החוויה המיסטית של עולם הבא, כן, בעוד שבמיסטיקות השונות מדובר על היבלעות של האדם בתוך האלוהות, היהדות מדברת על פנים אל פנים, כמו אוהבים שאינם נבלעים אחד בתוך השני, כי אם נבלעים כבר אין אהבה.
שוב הרחקת מאוד לכת, אם כי בנקודה מסוימת חמקת, אבל בסדר, אני עוד בעתיד אמשיך...
תנסה.
כן, כי אתה אמרת את זה כבר כמה פעמים. תשמע, אני רוצה דקה אחת לשבת ולגשת לעונש המוות, נשארו לנו עוד 3 דקות לערך. אני בעניין של השבת... העונש מוות מפריע לי מאוד, אני מוכרח להגיד לך.
אתה מפחד שיסקלו אותך?
אותי היו סוקלים מזמן, לא יכלו, אתה יודע את זה. אבל אני רוצה למשהו אחר לגשת. תשמע, כששואלים אותי, אני חושב שאמרת לך את זה באחת ההזדמנות, באיזה ארוחת ערב לפני כ-5 שאלו אותי, מה כבר היהדות תרמה לעולם? אותם מונותאיזם בסדר, היו לפני כן מצרים עניינים כל מיני. באתי משפט אחד ואני מודיע לך, שולחן שלהם של ארכיטקטים זה, ישבו ככה ואמרו, סליחה, צריך לחשוב על זה. באתי, אמרתי להם, רבותיי, המצאה הגדולה ביותר של משה זה לא המונותאיזם. אלא מה? השבת. למה? כי מהותה, דיברנו על זה פעם?
לא.
השבת היא המהפכה האנושית הגדולה ביותר. האם יש לך מושג, הרב אורי שרקי, כמה אנשים היום מקבלים את הרעיון של השבת בעולם? כלומר, של יום מנוחה, או של יומיים מנוחה.
הייתי אומר, זה ערך כמעט אוניברסלי.
רוב האנשים עונים לי את התשובה הזו, ואני הלכתי, בדקתי ועשיתי חשבון, בערך 45% מבין באי תבל.
זה המון.
אבל זה לא אוניברסלי. 55%, זה, אני מסכים איתך שהמהפכה היא מטורפת.
בסין אין דבר כזה.
אבל זה לא רק סין, זה בדיוק כך, התחלת לספור. יפה. תוך דקה אתה מגיע למספרים שלי גם. כלומר, אחרי 3,300-400 שנים שהרעיון הזה מסתובב בעולם, ועדיין הרעיון הזה לא משתלט על העולם, זה דבר. זה אומר ש... קשה עם הרעיון הזה, קשה לשלים הרעיון שמינימום שביעית מהחיים שלך אתה אינך עושה שום דבר. בעולם העתיק זה עוד יותר קיצוני. עבדת, היה לך, ייצרת, היה לך, לא עבדת, לא היה לך. זה איכשהו נוגד את רוח האדם. בעיניי זו מהפכה ענקית, זו המהפכה הגדולה של משה. ואם כך, למה להרוג מי שלא מקבל את המהפכה הזו?
אתה יודע...
אתה מסכים עם הרישה?
בהחלט, רק אני אומר שזה מדהים לראות איך שהתורה עשתה לעצמה שירות גרוע לכאורה. מצד אחד היא אימה בעונש מוות למחללי השבת. וזה מאוד לא, מאוד לא פופולרי, מאוד לא סימפטי, אפילו במושגים של הזמן העתיק. מצד שני, אפילו לא מסוגלת לממש את איומיה. אתה יודע כמה שמבחינה הלכתית אי אפשר להוציא להורג אדם שמחלל שבת. שני הפעמים היחידות שיש לנו תיעוד על הריגת מחלל שבת זה בניגוד להלכה. המקושש ועוד איזה סיפור במסכת סנהדרין. זאת אומרת שבסופו של דבר, היהדות לא רק שהיא לא פופולרית, היא גם לא מסוגלת לממש את איומיה. נראה לי שבעצם כוונתה של התורה לא הייתה להפחיד אותך, שמה יסכלו אותך באבנים. ולכן אני שאלתי אותך אם אתה מפחד מן
הערים. כל חיי אני מפחד מזה.
כן, אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. רצו להגיד לך, תראה כמה שהמעשה הזה הוא חמור. רצו להורות לך לחומרת המעשה. הוא אומר, תשמע, חייבים סקילה על זה. לא שאנחנו מתכוונים חלילה לסקול אותך, הרי אף אחד לא מתכוון לסקול אותך.
נעצור כאן, הרב אורי שרקי יען, כי תם זמננו, אני מודה לך מאוד מאוד. תודה רבה לך, הרב אורי שרקי.
שלום לך.
תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, ושבת שלום, להתראות בשבוע הבא בפרשה.